אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
עברתי, בוקר טוב.
בוקר טוב, קלמן, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
רץ ברשת. ויראלי, אש. הקטע של נתניהו לפני מסיבת העיתונאים במוצאי שבת, מתאמן על הקריאה בפרומטר.
זה רץ ברשת? זה לא פורסם ב-13 קודם?
רץ ברשת, בעקבות פרסום אצל, בתוכנית אזור בחירה של אביב דרוקר ב-13, כן. בעצם מילים שלא ראה, נתניהו לפני השידור החי של מסיבת העיתונאים, עשה חזרה על הנאום, שבמקרה כנראה, בוא נגיד, יש כל מיני אנשים שאני מקנה בהם, זה שאחראי על הסטרימינג של לשכת העיתונות הממשלתית לכל הערוצים.
ההוא שבגללו זה יצא החוצה?
כן.
כן.
לא מקנה בו.
אוקיי.
Anyway, אז זה בטעות שודר כבר לערוצים שמקבלים את, את השידור הזה, את הסיגנל הזה, ואז רואים את נתניהו עושה חזרות ומתבלבל ומאיר וכך.
זה כאילו מתקן דברים, מחדד דברים, כן.
כן. אז קודם כל זה מאפנט, כי אתה ראש ממשלה בכלל, נתניהו בפרט, אתה רגיל לראות אותו תמיד מהונדס, זה בשליטה, זה מתוסרט.
זה מאפנט כי הכניס אותך למטבח.
נהגם.
לראות איך מכינים את הדבר הזה, וזה יפה. אני נהניתי.
קטן הקניקיות.
ראיתי אותו מפעם אחת ונהניתי.
אי אפשר להסיר מזה את העיניים. וכאילו, קודם כל, נתניהו קצת התקשה יחסית לעצמו, וגם היו לו המון לבסוסים בנאום, אני חושב שזה בגלל ש...
בשידור החי, לא כן, בתרגול הזה.
נכון, כן. גם בשידור החי היו לו המון המון לבסוסים, כי נדמה לי שזה בגלל שזה די, כאילו הוא כמעט לא קורה מפרומטר, זה שאנחנו מסתכלים לתוך המצלמה, ועל המצלמה יש את המסך עם הטקסט, הוא בדרך כלל קורא את זה מדפים. עכשיו, בגלל שהוא מרכיב משקפיים, אבל הוא לא רוצה שירו אותו עם משקפיים, כי הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מודע לדימוי. כן? בגלל זה השיער, האיפור, שהוא אף פעם לא יהיה משקפיים, אז הוא צריך פונט נורא גדול. עכשיו, זה פונט כזה גדול שכל שנייה הוא צריך להעביר דף, כי נכנסים בערך שתי מילים בכל דף, זה פונט ענק, הוא צריך לקרוא בלי משקפיים. אז הוא החליט לעבור לפרומטר. עכשיו, זה קצת מיומנות, כאילו, זה צריך כמה פעמים עד שזה נתפס, אז לדעתי זה קרה בגלל זה. אבל מה שציתי לומר זה, שלכאורה, הדיבור היה שזה כאילו, נתניהו בטח כאילו מורץ שערותיו, משתולל מכעס, זה כאילו מביך בטירוף. אני חושב שזה דווקא כאילו, לא בטוח שזה פוגע בו.
לא, אני ממש משוכנע שלא.
זה כאילו סיבות... משדר גם שהוא כאילו מקצועי מתכונן.
א', יש פה משהו נורא אנושי.
זה אנושי.
נורא אנושי. בסוף אתה רואה את האנשים האלה מאוד מונדסים. הם מתמחים בזה, בטח נתניהו ותקשורת והכל. פה אתה אומר, אוקיי, תראה, הוא בא לפני זה, מנסה להתאמן, מחדד דברים. ומעבר להכל, לא, עזוב רגע עכשיו אם זה טוב לו או רע לו, היה בזה הרבה חן בלראות את הדבר הזה.
מה זה? זה מדהים, זה המטבח, זה אחורה קלעים. אבל כן, אני חושב, אתה יודע, נתניהו כל כך עובד בלהיראות שהוא לא טועה אף פעם, והכל אין אצלו את ה... הכל מסוטט, הכל מהונדס מראש, הכל נראה פיקס.
אתה אומר, גם אם זה חינני, לא בטוח שנתניהו מבין כמה זה חינני.
כן, אני חושב שנתניהו לא חושב שזה חינני, כי זה בעצם מראה מה, זה לא... זה לא פיין, זה לא מלוטש, זה כאילו, זה
הפספוס של המדבר.
הוא מוזמן על אותה להגיב.
כן.
נדמה לי.
מה עוד? יש לנו הרבה דברים מעניינים היום, גם סיפור מרתק מתוך הלחימה בעזה, באירוע שנראה לי ייזכר כאירוע טראומטי ביותר, נכון, במלחמה הזו?
כן.
21 הרוגים באותה קריסה של מבנה, לא רחק מגבול הרצועה. נדבר עם מישהו שהיה שם ממש. ועוד הרבה דברים יש לנו בתוכנית הזו. נפתח אותה עם, קודם כל ניתן קרדיטים, נדב רוזמן עורך, נדב רוזנצוויג וארז נילוביצקי על ההפקה, רמי פליקס תכנן השידור. נתחיל עם החיסול של הבכיר האיראני בדמשק. בסדר?
יאללה.
רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שלום.
שלום, שלום לכם.
לטובת מי שהתעורר אחרי יומיים של שינה, במילה, בוא נזכיר מי...
ולא שמע דבר.
כן, מי חוסל אתמול ומה הוא עושה בחיים שהפך אותו ראוי לחיסול?
טוב, אז אנחנו מדברים על מוחמד רזה זיידי, מפקד ותיק מאוד במשמרות המהפכה של איראן, שבשנים האחרונות הוא למעשה היה אחראי על כל הפעלות הכוח של איראן והשלוחות שלה בזירה הצפונית. אני מדבר על סוריה, לבנון, גם על עיראק. למעשה התפקיד המוגדר של האיש הזה בשנות ה-60 לחייו היה מפקד כוח קוץ האיראני בסוריה ובלבנון, לכן גם הוא חוסל באזור דמשק, שם למעשה הייתה המפקדה הצבאית של כוח קוץ בקרבת השגרירות האיראנית בדמשק. זיידי למעשה גם היה מאוד מקורב גם למנהיג העליון חמינאי, גם למנהיג חיזבאללה חסן נסראללה. אפשר לראות בתמונות שיוצאות ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, גם תמונות שלו לצד עימאד מורניה, ראש הזרוע הצבאית של חיזבאללה, שחוסל ב-2008, לצד נסראללה, לצד קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ האיראני שחוסל לפני 4 שנים. אפשר לראות תמונות שלו עם מפקד כוח קוץ האיראני הנוכחי, כהני במהלך ביקוריו בסוריה בשנים האחרונות. זה מלמד אותנו שמדובר באמת באחד מהבכירים ביותר. הייתי אומר, הבכיר האיראני, או הגורם האיראני הבכיר ביותר שחוסל במהלך המלחמה בידי ישראל, לפי פרסומים זרים כמובן. חשוב לומר, לא רק הוא חוסל, הוא חוסל לצד הסגן שלו, מוחמד חג'י רחימי, שניהם בהודעה של משמרות המהפכה הוגדרו כמפקדים, לצידם 5 יועצים איראנים בדרג פחות בכיר. נגיד שבאיראן מתייחסים לחיסול הזה בזעם רב. שמענו בשעה האחרונה שהמועצה לביטחון לאומי של איראן התכנסה בלילה בעקבות החיסול, והתקבלו שם ההחלטות המתאימות. מה זה אומר לא ברור. מניסיון עבר אפשר לומר שהאיראנים, מה שנקרא, לא שולפים מהמותן. כלומר, כאשר ישראל מחסלת גורמים איראנים בכירים, כמו שראינו בעבר, לוקח לאיראנים זמן להגיב. ראינו דפוסי תגובה, כמו למשל ניסיונות לפגוע באישים ישראלים בחול, ברחבי העולם, ניסיון לפגוע בנציגויות דיפלומטיות ישראליות, ניסיון לפגוע בספינות ישראליות במפרץ, שיגור של כטב"מים באמצעות השלוחות או באמצעות איראן עצמה. זה דפוסי התגובה שראינו לפחות בשנים האחרונות, כאשר ישראל, מה שנקרא, מבצעת חיסולים מהסוג הזה. רק נגיד נקודה שבאיראן מנסים גם למנף את האירוע הזה ולצייר אותו כאילו ישראל פגעה במתקן דיפלומטי, כי הרי המבנה הזה שהותקף
צמוד.
היה בצמוד. כן, בבקשה.
כן, כן, לא, אני אומר, בצמוד לשגרירות.
בצמוד לשגרירות האיראנית בדמשק. אין ספק, אגב, מבחינת המיקום, לא רק מבחינת הדרג, המיקום הוא חריג מאוד, כי אני מחזיר אתכם לדצמבר שעבר, אז חוסל, לפי פרסומים זרים, הפקוד של אותו... של אותו זיידי, סייד רזי מוסבי, והוא חוסל, שימו לב, כאשר הוא יצא מעבודתו בשגרירות האיראנית בדמשק, הגיע לביתו בחלק הדרומי של דמשק, ואז ישראל חיסלה אותו. פה ישראל לא מחכה שזיידי יחזור הביתה. הוא חוסל כאשר הוא היה ממש שם באזור של השגרירות, ולכן זה בהחלט מלמד אותנו על עליית המדרגה הזאת, לפחות גם מבחינת המיקום של החיסול הזה.
קייס, רועי קייס, קודם כל, נדמה לי מקום השבוע מגוריו הוא בדרך כלל בהירות. אנחנו יודעים משהו על הנסיבות המפגש הזה בדמשק שקיבץ אליו כל כך הרבה בכירים. היו איזה שהם דיווחים שנפגשו שם עם גורמים פלסטינים, אפרופו המלחמה בעזה?
נכון, היה דיווח כמדומני בניו יורק טיימס על כך שבאמת היה פה מפגש של שורה של בכירים איראנים עם בכירים פלסטינים מהג'יהאד האיסלאמי. לפי שעה לפחות, אין אינדיקציה שיש גורמים בג'יהאד האיסלאמי שחוסלו במפגש הזה. היו שמועות בהתחלה לזיאד נחל, למנהיג הג'יהאד האיסלאמי, שרק לפני כמה ימים היה בטהרן, אבל כרגע לפחות אין אינדיקציה כזאת. שמענו גינויים של הג'יהאד האיסלאמי, אין הודעה רשמית שלהם על כך שבכירים או גורמים או פונקציונרים כאלה ואחרים נהרגו. יכול להיות שאולי זה ישתנה, אבל כרגע נראה שמי שבאמת היה לכוונת זה אותה השורה של בכירים איראנים, בראשם זיידי וסגנו, ובהחלט מדובר בחיסול, חיסול משמעותי מאוד. כן. אתם יודעים, זה קצת קלישאתי, כל חיסול אומרים, חיסול משמעותי, אבל בהקשר הזה זה באמת מדובר בחיסול משמעותי, כיוון שבאמת, כמו שאמרתי, זה מדובר באישיות פונקציונר, שאחרי בשנים האחרונות ללא מעט פעולות שהמיליציות ביצעו נגד ישראל בזירה הצפונית.
אורי קייס, תודה לך.
תודה.
אלוף המילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
כשמחסלים איש כזה, עושים את זה מתוך מחשבה שפגיעה בו תהיה פגיעה אופרטיבית קשה בשורות האויב, או יותר כדי להעביר מסר חשוב?
אין סתירה בין שני הדברים, ואני חושב שבמקרה הזה זה היה שניהם. צריך להבין, למרות שיש את הקלישאה שאומרת שלכל אחד יש גם מחליף, זה לא תמיד נכון. אחד האנשים שחוסלו אגב באותו אזור בדמשק לפני 16 שנה כבר, עם אדמורני, שהיה ראש במערך המבצעים של חיזבאללה, עד היום למעשה אין לו תחליף. הוא היה זה שאחראי היה לשני האירועים הנוראים בארגנטינה ולשורה ארוכה של פיגועים קשים נגד ישראלים, גם בגבול וגם בחול, ולא נמצא לו עד היום מחליף ברמה הזאת. עכשיו, אני לא אומר שזה האיש הזה, אבל גם אם לאיש הזה יש מחליף, תחשוב שאם הוא נפגע, סגנו נהרג, עוד איזה חמישה אנשים שהיו איתו, שזה כנראה המערך העיקרי, וזה הצמרת שמארגנת את הפעילות, גם של סיוע לחיזבאללה, גם מיליציות שיעות בעיראק, ואגב גם של הברחות נשק מסוריה לירדן ומשם לגדה, אז זו פגיעה שמבחינה פונקציונלית תשבש, ולאורך תקופה לפי דעתי, את הפעילות של אותה מערכת איראנית. אבל גם המרכיב השני הוא נכון, ולמרות שהאיראנים, כמובן הרטוריקה שלהם היא מאוד גבוהה ומסלימה, הניסיון אומר שהאיראנים גם יודעים לקבל רמזים, ולפעמים בעצם פעולות מהסוג הזה מרסנים אותם. תראו, האמריקאים ספגו... אני אתן דוגמה, האמריקאים ספגו ממיליציות שיעות, הרבה תקיפות בעיראק בחודשים האחרונים, עד שהיה מצב שנפגעו גם שלושה, נרגו שלושה חיילים אמריקאים ונפצעו עשרות, האמריקאים עשו איזושהי פעולה משמעותית חזקה שהאיראנים הבינו שהיא מכוונת כלפיהם, ובעצם התקבלה החלטה להפסיק לפגוע באמריקאים בעיראק. עכשיו, זה לא שיפסיקו לפעול נגדנו, אבל אני מעריך עוד פעם שזה לא יביא בפני עצמו להסלמה ישירה. למשל חיזבאללה, שהוא מצד אחד מאוד מאוד כפוף לאיראן, או לכוחות קוץ לכאורה, בעקבות אירוע כזה, צריך להסלים. ולפי דעתי הוא לא יסלים. אני חושב שאפילו תהיה פעולה הפוכה מבחינה של חיזבאללה, מצטרפת לשלושה חיסולים מוצלחים של אנשי חיזבאללה בשבוע האחרון, ולכן גם האיראנים, גם חיזבאללה, יודעים גם לספוג, גם ללכת שלושה צעדים אחרונית. יכול להיות שהם יתכננו טקטיקות חדשות שאנחנו נסבול מהם, אבל אני לא רואה הסלמה בקרוב האירוע הזה, ולכן לפי דעתי זה גם מרתיע מצד אחד, וגם פוגע אופרטיבית בדברים, ובכלל, באזור שלנו, הפעולה הזאת שהיא באמת נשענת גם על יכולת מודיעינית פנטסטית וגם מבצעית, המסר המרתיע והיכולות המופגנות בהם הם דברים שהם מאוד מאוד חשובים ומוצלחים. צריך לזכור, ישראל מנהלת מול סוריה, או מול האיראנים בסוריה, כבר בערך 10 שנים מערכה די דומה, עם מאות תקיפות, חלקם היו מאוד מאוד קרבות, ואני חושב שבשורה התחתונה הם הצליחו למנוע את מה שהאיראנים רצו. אם לא היינו עושים את זה, אז היה לנו כבר ברמת הגולן, כמו שיש חיזבאללה בלבנון, היה לנו כבר חיזבאללה מספר 2 ברמת הגולן, על כל המשמעות,
כן.
וזה לא קרה.
גיור איילנד...
זה תמיד גם לפעמים סיכונים שאתה לוקח, אבל אני חושב שהפעולה הזאת צריך לברך עליה.
הפעולה של ישראל, במה שנקרא מערכה בין המערכות, המב"ם, בסיכול ההתבססות האיראנית בסוריה, שבלמה באמת את ההצלחה של האיראנים בנושא הזה, התמקדה ב... בפגיעה, אתה יודע, במשלוחי נשק, במתקנים, במסעיות, במטוסים, וזה מה שעצר את זה כנראה. פה אתה פוגע בפונקציונרים, ופונקציונרים יבואו אחרים, זאת אומרת, המוטיבציה של האיראנים קיימת, היכולת האופרטיבית להעביר את המשלוחים האלה לסוריה וללבנון, האם חיסול של מפקד הגייס ימנע עכשיו מהאיראנים את היכולת להמשיך בזה?
לא, זה ודאי שלא ימנע. אגב, זה נכון שעד לפני, לדעתי, עד המלחמה האחרונה, אולי לפני כן, ישראל לא רק שלא פגע באופן יזום בבחירים, השתדלה להימנע מפגיעה. זאת אומרת, אם היה נגיד איזשהו מקם איראני בסוריה שיפריע לנו, השתדלנו לפגוע בו ולוודא שאין אנשים לידו. דיינו שאין תפיסות, כי לא רצינו לייצר מצב שמחייב איראנים להגיב. האיראנים, אגב, כן רגישים לגופות שחוזרים בארונות לאיראן. ולכן השתדלנו שלא לפגוע. אז אין ספק שישראל העלתה את הרף מאז השבעה באוקטובר, ובצדק. ולכן, אני אומר שוב, זה לא, אני לא חושב שזה משתק את האיראנים, אבל אני חושב שזה פגיעה כן משמעותית, גם אופרטיבית, וכפי שאני אומר, אנחנו עדיין משחקים את משחק ההרתעה מול חיזבאללה, ביחס למה יהיה בצפון. ואני חושב שזה מאוד מאוד תורם להרתעה. אני חושב אפילו יותר מזה, גם אם האיראנים ידרשו מחיזבאללה בעקבות האירוע הנוכחי להגיב בחומרה נגד ישראל, חיזבאללה לא יעשה את זה בגלל השיקולים הפנים לבנונים שלו. אז גם בעניין הזה אני רואה פה סימן חיובי.
גיורא איילנד, בזירה אחרת בדרום בעזה, דיווח הבוקר על חמישה, לפחות חמישה מעובדי ארגון סיוע שנקרא ארגון או המטבח המרכזי העולמי שעסוק בחלוקת מזון, נהרגו בדיר אל בלח כתוצאה מתקיפה ישראלית, בהם אזרחים מאוסטרליה, בריטניה ופולין. כבר תגובות מאוד חריפות, גם של הפולנים, גם של האמריקנים. היית בתפקיד מפתח בסיטואציה שזכורה לכולם, מוחמד הדורה, שגם שם היה עניין, נאמר, הסברתי מאוד מסובך. מה אתה חושב, אפרופו האירוע הזה הבוקר, לגבי ההשלכות על ישראל?
אז מה שנקרא, את חטאי אתה מזכיר היום ובצדק, אבל אני גם למדתי מהאירוע הזה, ואני רוצה להגיד בחדות. אחד, צריך להיזהר מלקחת אחריות מוקדם מדי. זאת אומרת, לפי הנסיבות זה באמת נראה תקיפה ישראלית, אבל יכול להיות שזה כתוצאה מתקלה אחרת. אני מזכיר למשל...
זה החטא שעליו אתה מדבר. היית אז ראש אגף מבצעים.
לא, אז ככה, בשנת 2000 נהרג ילד פלסטיני בשם מוחמד הדורה ליד מצרים, זה ממש בתחילת האינתיפאדה השנייה, באוקטובר, אם אני לא טועה, שנת 2000, הדיווח של רשת צרפתית שישראל שירתה עליו וגם צילם את זה ממש מקרוב, צלם צרפתי, וזה נראה היה נורא שישראל יורה על קיר עד שיורגת פה ילד שנהרג בזרועות אביו. אני כראש אגף מבצעים הערכתי שבאמת הדיווח ברמת העובדות הוא נכון, ואני ניסיתי להסביר במסיבת עיתונאים הזה, כשהפלסטינאים אז מביאים בתהלוכות גם הרבה חמושים וגם את הילדים ונשים דוחפים קדימה, זה יכולה להיות תוצאה בלתי נמנעת. בדיעבד הסתבר שלקיחת האחריות שלי כראש אגף מבצעים הייתה מוקדמת והרצנית, משום שבתחקיר מאוד מעמיק שעשינו אחרי כן, הסתדר שהסיכוי שישראלי זה שפגע בו הוא מזערי, ורוב הסיכויים שהוא נהרג מאש פלסטינאית. אז מצד אחד צריך להיזהר מלקחת אחריות על משהו לפני שאתה מברר את העניין. אבל הייתי גם מעורב בלפחות 4-5 מקרים אחרים שנהרגו בכירים או זרים, אנגלים, אמריקאים, איטלקים ואחרים, ויש דרך לנהל את זה. ומה שאני ממליץ קונקרטי בעניין הזה, בהנחה שכן, זה בכל אופן אש ישראלית שכנראה היא בשגגה, או שזיהוי הרכב היה לא נכון, או שהתכוונו לפגוע ברכב א' ופגעו בטעות ברכב ב', בכל מקרה זה דבר שמחייב שלושה צעדים. אחד, למנות אלוף שיתחקר את העניין הזה באופן אישי. לא דיווח שממפי מדווח למגד, המגד למחת, והמחת כן א' זה עולה, אלא אלוף שאישית מתחקר את העניין הזה, כי זה חייב להיות פה בבדיקה של מישהו מאוד מאוד בכיר, ושהוא מתפנה בפול טיים ג'וב רק לעניין הזה. שניים, שכל התחקיר הזה חייב להיות מאוד מהיר, עניין של 48 שעות, ושאותו אלוף יעשה שלושה דברים. היום יתקשר לשגרירות של אוסטרליה, אנגליה, אירלנד ופולין בישראל, ויגיד, אני הבן אדם, אני מתחקר את העניין, אני חייב לכם תשובות, ותקבלו אותן תוך 48-72 שעות. בטח אחרי שיש לו את המידע, הוא אישית עושה את מסיבת העיתונאים ומציג את הדברים, ושלוש, הוא אישית מגיע לשגרירויות פה בישראל, ואם צריך אז גם נוסע, ללונדון ולאוטווה ולוורשה.
אז גיורא אלן, אני שואל אותך, האם אתה רואה באירוע הזה פוטנציאל להיות כפר קנה, לא במובן ההרס, אלא במובן משהו שמתעצם למשהו שבסוף עוצר את ישראל, או מאיים לעצור את ישראל?
אני חושש שכן, משום שכל העולם הרי מחפש אותנו, אני לא רוצה להגיד כמה הרבה גורמים בעולם, ולא רק פלסטינים מחככים ידיים בהנאה על העניין הזה, כי זה בדיוק מה שהם רוצים, לאלץ את ישראל להגיע להפסקת אש, בלי להחזיר את החטופים. ולכן, הדבר שאתה יכול לעשות עכשיו, אתה יכול לקבל הרבה מאוד קרדיט, זה תחקיר מקצועי והצגה שלו בשקיפות, על ידי דרג מאוד בכיר לגורמים מקצועיים במדינות האלה. אני לא רוצה לפרט כרגע, אני עברתי 4-5 אירועים כאלה, אני טסתי ללונדון, אני טסתי לניו יורק, נפגשתי את האנשים הכי בכירים בעולם, בכדי להציג מקרים שבאמת אנחנו פעינו והרגנו בשוגג. באינטיפאדה השנייה, אזרחים זרים, ואתה מוריד את הנושא הזה מהר מאוד מסדר היום, ואתה גם מקבל הרבה מאוד, הייתי אומר, הערכה, גם על מקצועיות וגם על שקיפות. אבל זה חייב לעשות בדרך הזאת עכשיו.
יורא אלן, תודה רבה לך.
בבקשה.
יום טוב.
תודה.
אמרנו מואב שזה האירוע הקשה ביותר בלחימה בעזה, קרה לפני מעט יותר מחודשיים, 21 לוחמים שלנו נהרגו. באירוע הזה, ומי שהיה נוכח בו, הוא רב סמל מתקדם במילואים נאור מעצרי, רס"פ, בגדוד 8208, גדוד מילואים לוחם. נאור, שלום.
בוקר טוב, מואב, בוקר טוב, קלמן.
בוקר טוב.
שלומך הבוקר?
בסדר, חוזרים לשגרה, נסים להתאפס על החיים החדש.
אפשר?
מורכב, מורכב מאוד. בסוף זה פרצופים וחברים שאתה ישן איתם בבוקר, קם איתם, ישן איתם בלילה, קם איתם בבוקר. התמונות מול הפרצוף כל הזמן, חושבים עליהם.
תן לנו נאור, לפני שאנחנו נכנסים לסיפור עצמו, כמה מילים על הפלוגם, עד לאותו יום, מי החיילים בה, מאיפה באו, קצת פרופיל של החבר'ה, בגדול.
אוקיי. כן, אני בפלוגה הזאת נמצא, בגדוד נמצא כמעט 14 שנה, ממש מתקופה ארוכה. אני יכול להגיד לך שעד אז בעצם אנחנו עשינו עשרות רבות של אימונים ולא מעט תעסוקות מבצעיות בכל מיני אזורים, אם זה ביהודה ושומרון ואם זה בגבול מצרים. עשינו לא מעט פעילויות, ובעצם זה גדוד שברובו יוצא גבעתי, שמורכב, אתה יודע, פלוגות מילואים מורכבות מחבר'ה יותר ותיקים ויותר צעירים, ואז אותה תקופה בעצם אנחנו בשביעי לאוקטובר, עוד לפני שיש חייגן צהלי שמתקשר אלינו, כבר בקבוצות הוואטסאפ של המפקדים, מחליטים על זה שמקפיצים את הגדוד, המגד נותן הוראה בעצם להקפיץ את כל המפקדים ובעצם גם את החיילים, ואני כבר בשעה 11 בבוקר, עם עוד לא מעט חיילים, בדרך לכיוון המחסני חירום שלנו, לעלות על ציוד ולהתחיל להיות מוכנים ללחימה. יום למחרת כבר ביום ראשון, בשני בבוקר, אנחנו כבר נמצאים בתקומה, ביישוב תקומה שהוא בעוטף עזה, ובעצם מבצעים שם משימות הגנה, אנחנו מדברים על היום השני, השלישי של הלחימה, שעוד יש מחבלים בעוטף, וחוליות רדומות, אנחנו נמצאים שם בערך שבוע, ואחרי זה מתקפלים לרעיונון חדש, ויורדים לכיוון כיסופים, קיבוץ נירים, אין השלושה, ובעצם עוסקים שם בתיאור המרחב, אם זה במטענים שהשאירו המחבלים, זיהוי של כל מיני חפצים חשודים שנמצאים במרחב של כל העוטף, ובשלב מסוים אנחנו מצטמצמים לכיוון כיסופים ולביצוע פעולות מערביות, שזה בעצם פעולות חוצות גדר, שכל המטרה של הפעולות האלה זה חיסוף של השטח בין רצועת עזה לגבול הגדר.
אז זה הרקע שמטרה. של כל מה שעשיתם לפני, בוא נלך אל היום ההוא עצמו, אתם נקראים למשימה שבעיצומה קרה הכל, משימה שהיא מה?
המשימה שבעצם המשימה הייתה להשמיד קרוב ל-30 מבנים שיש שם תשתיות טרור, אם זה מנהור, אם זה אמצעי לחימה, ואנחנו בעצם זה היה יום שני, בבוקר אנחנו יוצאים לפעילות, הפעילות עובדת ממש לפי הספר, כובשים בית אחרי בית, נמצאים תמיד בחיפויים והגנה, ואנחנו נמצאים ממש לפני סיום המשימה, סדר גודל של 20 דקות לפני סיום המשימה. רוב הבתים כבר ממולכדים, שהמטרה זה בעצם לסיים את המלכות של השכונה ובעצם לפוצץ אותה ולהשאיר את השטח נקי מכל התשתיות אויב.
ואז סביב 4 אחר הצהריים או לקראת שעת אחר הצהריים?
4 ושתי דקות בעצם יוצאת חוליית מחבלים מהאזור הצפוני שלנו, ובעצם יוצאת משם ויורה RPG לכיוון אחד המבנים. המבנה מתפוצץ, וגם המבנה הסמוך לא מתפוצץ כתוצאה מהמטענים שהיו בתוכו. חוליית המחבלים עושה איזה איגוף קטן, ויורה גם לכיוון הטנק שנמצא איתנו בתוך כל הפעילות, ובפעילות הזאת בעצם נהרגים 21 חברים.
קח אותנו אליך, אתה ברגע הזה איפה נמצא, איך אתה חווה את זה, ומה אתה מבין שקרה?
מה אתה רואה?
זהו, אז בשלב הראשון, אני נמצא 30 מטר מהבית שמתפוצץ, בשלב הראשון בכלל הייתי בטוח שהבית שלנו, זה שחטף את הפגיעה מ-RPG, כל הבניין רועד, כל המבנה רועד, מתחיל להתפורר, אנחנו מחליטים לצאת מתוך המבנה, אני והסמך מפה נמצאים ביחד באותו מבנה, מחליטים לצאת מהמבנה כתוצאה מזה שיש סיכוי שגם הוא עוד רגע מתפוצץ או מתפרק, ובשלב הראשון אנחנו מבינים שהטנק הוא זה שנפגע. אחרי עוד כמה שניות, אני מדבר איתך על כל זה עניין של שניות, אנחנו מבינים שהמבנה שהיה סמוך אלינו בעצם התפוצץ, אבל אנחנו לא יודעים אם זה תאונה או שזה יזום בצורה מסודרת. אנחנו רצים למבנה הזה, ובעצם אנחנו פוגשים שם צמ"ל המחלקה, רביד, שהוא בעצם הראשון שמכניס אותנו לאירוע, ואנחנו שואלים אותו איפה המחלקה שלך, ואז הוא אומר, במבנה הראשון והשני. ואז זה שלב מאוד מאוד קשה, שאנחנו בעצם מתחילים לחפש את החברים שלנו, ומנסים להפוך כל אבן כדי למצוא עוד אחד ועוד אחד. בשלב הראשון מצליח לצאת מהריסות חייל אחד, דור אלמוג, שהיה פצוע במצב מאוד מאוד קשה, והיום ברוך השם הצליחו לייצב את מצבו, הוא קם והולך, אבל עדיין צפוי לו שיקום. ובעצם אנחנו מתחילים לעבור בין ההריסות ולחפש את החברים שלנו.
בתוך הבית שעליו נורא RPG.
כן.
והפיצוץ הגדול, או ההרס, ההרג, הוא כתוצאה מזה שהיו בו מטענים, שזה כבר היה ממולכד, כן. וה-RPG פרוצץ אותם.
ה-RPG בעצם יזם אותם, וגרם לפיצוץ הגדול הזה.
ומה מצב החיילים, הלוחמים, בתוך הבית? אנחנו יודעים שבסופו של דבר נהרגו 21. מה המצב בשניות הראשונות כשאתם רואים אותם?
תראה, אני לא אכנס לתיאורים איך זה בדיוק היה נראה, אבל בסוף אנחנו גאים לבנה קרוס, שמאוד קשה בכלל למצוא את האנשים, ובאמת בשלב מסוים אנחנו מבינים שזה מעבר לכוחות האנושיים של יכולת להרים קורות פלדה,
אבל נאור, לפני קורות הפלדה, קח אותנו לרגע שבו אתה מבין כמה גדול האירוע הזה, כמה הרוגים, חברים שלך שוכבים שם מתחת
כן, להריסות. לוקח איזה דקה עד שאתה מבין שבאמת יש פה כמות של חיילים, שזה מהפלוגה שלי זה 14 ועוד 5 לוחמים מהפלחן, ואז אתה מבין שזה אירוע מאוד מאוד מורכב, משהו כמו ממש 2-3 דקות, אתה מבין שיש פה לא מעט חיילים שלחודים, ובגלל שגם לא שמענו צעקות, אז אתה מבין שיש לא מעט הרוגים.
אתה מצליח לזהות מי חי, מי מת, מי פצוע ומי צריך לטפל?
אז זה בשלב הראשון, אנחנו כן מצליחים לזהות את הפצוע הראשון והשני שיצאו מהמבנה, שבעצם היה את רביד ואת הקשר שלו שבעצם יצאו טיפה החוצה מהמבנה, והם לא נפגעו פגיעה ישירה, אבל הם נפגעו פגיעה עקיפה, זאת אומרת הרבה רסיסים, ודור שהוא יוצא מתוך ההריסות. ובעצם אחרי זה אנחנו רק המטרה זה בעצם לזהות את החברים שלנו ולראות שאף אחד לא נהדר.
אתה אומר שחלקם לפחות היה קלו תחת כן. קורות ועמודים שקרסו. מה כן, עושים? כן. איך מחלצים? כמה זמן לוקח לחילוץ להגיע?
זהו, אז האמת שהחילוץ המקצועי של פיקוד העורף ושל כוחות כיבוי והצלה הגיעו מאוד מאוד מהר. אני מדבר על בערך תוך שעה, שעה וחצי הם כבר היו בשטח, והם בעצם מתחילים לחלץ ומרימים עם אמצעים מאוד מיוחדים את, את כל הקורות בטון, ומתחילים לחלץ, ואנחנו ביחד איתם עבודה מאוד מאוד סיזיפית.
והיו אנשים שהיו בחיים בזמן הזה והצליחו להחזיק בחיים עד החילוץ, תחת ההריסות?
לא, 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 לא היה. דור הוא בעצם היחיד שניצל מתוך המבנה, וכל השאר בעצם לא נמצאים, רובם גם נפגעו ככל הנראה גם מהעדף, זה פיצוץ מאוד מאוד גדול, אני מדבר איתך שהייתי 30 מטר, וכל ה... אני ישבתי על, על סוג של מיטת עץ כזאת, וממש עפתי ממנה, זה עדף מאוד מאוד חזק, כן, זה השלב, שאתה בעצם מתחיל להבין שאין פה יותר מדי ניצולים, והמטרה עכשיו זה בעצם לחלץ את כולם, ולהביא אותם חזרה הביתה.
צפיתי בכתבה של אלון שרביט, שתשודר הערב במהדורה שלנו, בכאן 11, אתם מדברים שם 5 חבר'ה מהפלוגה, על מה שקרה באותו יום, ומביעים סוג של כעס על הביקורת והשאלות, שהתחילו לצוף אחר כך, למה נכנסתם לשם, למה היה צריך לעשות את זה, למה לא חיל האוויר הפציץ, נכון?
כן, בעיקר, אבל אני אגיד לך, ותמיד השאלות האלה, שאתה אומר, יכל להיות אחרת, יכל להיות, צהל יכל לעבוד בצורה יותר יעילה, ותמיד יהיה ביקורת כזאת, והביקורת הזאת, אני חושב שהיא ביקורת אמיתית ובונה, זה לא מגיע ממקום של התרסה או משהו, אנחנו באמת רוצים שצהל ומדינת ישראל יהיו במקום יותר טוב, ואם אפשר לחסוך בחיי אדם, אז צריך לחסוך בחיי אדם, וזה המקום שאנחנו כמפקדים, כחיילים, כחיילי צהל, באים ואומרים, את המחיר הכבד אנחנו שילמנו, אבל אנחנו רוצים שצהל ילמד ויפיק את הלקחים ויעשה את זה בצורה יותר טובה ויותר מקצועית, כי הוא מסוגל לעשות את זה.
אבל מה, נאור, מה אתה חושב לגבי האירוע הזה בדיעבד? האם היה צריך לפעול כך? האם היה צריך למלכד את הבתים כך? האם היה אפשר לפעול אחרת כדי לפחות לראות את החוליות שמנסות להתקרב ולשגר RPG וכן הלאה?
הגיוני שברמה הטקטית יכול להיות שאתה צריך לעשות את זה במקטעים יותר קצרים, זאת אומרת לפוצץ 5-6 מבנים, ואחרי זה להמשיך הלאה ל-5-6 מבנים נוספים, לצמצם את הזמן המסוכן, שבעצם אתה נמצא עם מטענים בתוך הבית, ובעצם חשוף לירי של RPG. אני מאמין ואני מקווה, ואני די בטוח שצהל יפיק את הלקחים מהאירוע הזה, ויבין שפיצוץ של שכונה כזאת היא גדולה, ו... אירוע שצריך למזער את הנזקים שלו, ואת זמן החשיפה שיכול להיות מאוד מאוד מסוכן, כמו שאצלנו.
אם אני חוזר שוב אל הכתבה, אחד הרגעים המרגשים בה, לפחות ככל שמדובר בך, הוא הרגע שבו אתה מספר על הבוקר, בוקר הלוויות למחרת, שאתה יושב ומכין הספדים לכל החברים, אחד אחרי השני, ויש הרבה כאלה.
כן, זה אחד הרגעים הכי קשים שהיה לי בחיים, אם לא הכי קשה, שבעצם יושב איתי שליש של הגדוד, בעצם אומר לי, בוא תיתן את המילים האישיות שלך על כל אחד ואחד שהכרת, וזה שלב שאני בעצם ממש נשבר, כאילו זה, אתה עושה רצף של הספדים, וממש כותב את המקום האישי שלך על כל אחד מהם, זה אירוע מאוד מאוד קשה מבחינתי, מצרב איתי, קח איתי בכל החיים.
נאור, השתחררת מילואים, מצליחים לחזור לחיי שגרה, נורמליים, לתפקד, לחיות?
שאלה קשה, אני אגיד לך את האמת. שאלה קשה, כי בסוף החיים, אנחנו יצאנו להילחם בשביל לחיות פה את החיים, ואני יכול להגיד לך, כשהייתי במילואים, עם כל הקושי והלחץ והסכנה, ישנתי טוב. ישנתי בצורה מאוד טובה, וכשאני חוזר לפה, ואני פותח תקשורת ושומע את החדשות, ואני רואה מה קורה במדינה, אני עכשיו יותר קשה לי להירדם, מרגיש לי שכאילו יצאנו ונלחמנו והשארנו את הכל בשביעי לאוקטובר באותה שבת בבוקר, ואנשים עדיין נמצאים בשישי לאוקטובר, עדיין מרשים לעצמם להגיד משפטים כמו נשרוף את המדינה, או נוריד את הכפפות ונשתמש באמצעים, וזה רק ההתחלה, או כל מיני דברים כאלה של הסלמה ואלימות.
כן, אתה יודע, אני מבין אותך, אני מבין אותך, ואני בטוח שגם האנשים האלה רוצים את טובת המדינה, אבל אני שואל אותך ברמה האישית של החוויה מאז, עד כמה זה כמה זה משהו שהולך איתך ביום.
אני רק רוצה להשלים משני המשפט, שאני חייב גם זה מבחינתי סוג של צבא, של אחד החברים שלי, עלינו את אחד, ישבנו באחד הערבים, דיברנו, וממש ככה הגענו לוויכוחים על דעות שונות, ואז אחד החבר'ה שהוא גם נהרג באותה התקלות, שי ביטון, הוא בא וממש קטע את הדיון ואמר, חבר'ה, אנחנו פרצופים שונים, אנחנו עם דעות שונות, מותר לנו לא להסכים, אבל אסור לנו להפסיק לאהוב אחד את השני, וזה מה שהולך איתי. זאת אומרת, גם כשאני רואה את הדברים האלה ואת הקושי, אני אומר, עם כל הקושי שיש בדבר, אנחנו חייבים להמשיך ביחד לאהוב אחד את השני, ולהבין שאנחנו פה מדינה אחת, עם אחד, גוש אחד, שחייבים וחייבים חייבים למצוא כל הזמן את המחנה המשותף, וזה מה שמוביל אותי היום. אמן. אני, אמן. אני לא נמצא במקום שמסתכל על עצמי ואומר מה עברנו וזה, אלא אני מסתכל, אני אומר, הסיפור הזה קרה, והוא ילווה אותי לכל החיים, והוא איתי, ומפה איך אנחנו צומחים ביחד.
נאור, תודה רבה לך.
תודה רבה,
עלי,
תודה
רבה,
בוקר טוב.
ונגיד תודה, לשלומי קיים, רכז המערכת במגזין של מהדורת חדשות הערב שלנו, שעבד על הסיפור הזה, הוא גם בוגר של הגדוד הזה, וכאמור הכתבה המלאה תשודר הערב במהדורת חדשות הערב.
חן ביאר, שלום.
שלום לכם.
כתבנו בצפון.
כן, הכרעה דין מעניינת צפויה היום.
נכון, זה יקרה בשעה 3 בצהריים, כמעט 5 שנים אחרי שהנער סולומון טקה נורה למוות על ידי קטין משטרה, פרשה שטלטלה את המדינה וגררה הפגנות מאוד אמוציונליות וסוערות, ובחלקן גם אלימות של קהילת יוצאי אתיופיה, כמעט 5 שנים אחרי האירוע הזה, היום הכרעת הדין של קטין המשטרה שביצע את הירי הזה, שאני אומר קצין המשטרה כי זהותו עדיין אסורה בפרסום, אבל יתר פרטי הכרעת הדין יהיו גלויים, ובעצם היום יקבע האם הוא אשם או לא אשם, כאשר הוא מואשם בגרימת מוות ברשלנות. זה הסעיף שבגינו הוא עמד לדין ובגינו התקיים המשפט הזה.
מתוך ההליכים אפשר היה להבין משהו על הכיוון הצפוי?
קשה מאוד, קשה מאוד להעריך, ובעצם שתי התוצאות הן אפשריות, זה לא שיש איזשהו כיוון מובהק שיתברר בזמן המשפט. אני כן יכול להגיד לכם שבטוח הכרעת הדין תשאיר הרבה מאוד אנשים לא מרוצים, במובן הזה שמה שהתנהל בתוך אולם בית המשפט הוא רחוק מאוד מהשיח הציבורי שהיה סביב הפרשה הזאת. כלומר, אם בתקשורת וגם בהפגנות דיברו על יחסי המשטרה וקהילת יוצאי אתיופיה וכל הנושא של פרופיילינג, כן או לא, אז המשפט היה מאוד מאוד טכני, כלומר, בעצם...
כלומר, עסקנו בהרבה מאוד סוגיות חברתיות שחשוב מאוד לעסוק בהן, לא בהכרח תמיד זה יושב בול על המקרה הזה עם העובדות שלו.
נכון, אפילו יותר מזה, אני יכול להגיד לך שאני חושב שגם אנשים שמאוד מאוד יסכימו עם טענות לכאן או לכאן סביב הסוגיות האלה, יסכימו שהמקרה הזה הוא case study דווקא מאוד מאוד גרוע, מכיוון שיש פה הרבה דברים שהם מאוד מאוד ספציפיים וייחודיים למקרה הזה, ולא יהיו נכונים למקרים אחרים, ולכן אולי דווקא, למרות שזה הפך להיות איזשהו מקרה בוחן דגל, אולי זה לא היה המקרה הנכון דרכו למדוד את הסוגיות האלה. ובסוף, מה שדיברו עליו במשפט זה עניינים מאוד מאוד נקודתיים, האם השוטר שירה היה בסכנת חיים בזמן הירי, והאם אותו ירי הזרה שהוא ביצע לעבר הכביש ולא באוויר כמו שעושים בדרך כלל, האם זה רשלנות או לא? זה בעצם השאלה שבה צריך לפסוק השופט היום, וזאת תהיה הכרעה לא פשוטה. בעצם המחלקה החקירות שוטרים ניסתה להראות כל הדרך שיש כאן רשלנות, שהשימוש בנשק היה מהיר מדי, וגם אם היה צורך לבצע ירי הזרה, אז היה צריך לבצע אותו באוויר, ובשום פנים ואופן לא כמו שנעשה. הגנה אומרת, תראו, יש כאן קצין משטרה שהתנדב לפעול באירוע בזמן שהוא לא היה בתפקיד, כי אשתו הסבה את תשומת ליבו למקרה חמור שקורה, ואכן גם קרה בפועל בסופו של דבר. והוא חש בסכנת חיים, ולכן היה מותר לו לבצע ירי, אם היה בוחר גם ירי בשביל לפגוע.
כן, נגמר לנו הזמן, אז גם נודה לך, וגם נמתין לשלוש אחר הצהריים. סיימנו שעה אחת, אחרי החדשות עוד אחת. חזרנו.
אכן אכן, שעה שנייה. דיברנו עם גיאור אלן בשעה הראשונה על אותו אירוע. שבעה עובדי סיוע זרים נהרגו בתקיפה של צהל ברצועת עזה. עובדי הארגון World Central Kitchen, המטבח המרכזי העולמי שעוסק בחלוקת מזון. נורית יוחנן, כתבתנו לענייני פלסטינים, בוקר טוב.
שלום.
בוקר טוב. בואי נלך רגע לאירוע עצמו, אחר כך לגלים שהוא עורר. מה קרה שם?
תראה, אנחנו לא לגמרי עדיין יודעים מה קרה שם, בין השאר כי לא התפרסמה עדיין איזושהי תגובה מסודרת, מפורטת של צה"ל. צה"ל אמרו הבוקר שמתחקרים מה בדיוק קרה שם. לפי הדיווחים מעזה, סביב השעה אחת בלילה, התחילו דיווחים על כך שבאמת עובדי סיוע נהרגו בתקיפה בדיר אל בלח, זה מרכז הרצועה. הבוקר גם World Central Kitchen פרסם בעצמו הודעה שבה הוא אומר מה קרה, הוא אמר שם ששבעה מהעובדים שלו, חלקם זרים, חלקם עזתים, אבל יש בהם גם אזרחים זרים, מאוסטרליה, פולין, בריטניה, ארה״ב וקנדה, שבעה נהרגו בתקיפה של צה"ל, כך הארגון אומר, בדיר אל בלח, שיצאו בעצם ממחסן ששם פורקים מזון, סיוע הומניטרי שם פורק הארגון, יצאו בעצם ממחסן בדיר אל בלח, נסעו בשני כלי רכב עם לוגו של הארגון, גם התפרסם תיעוד של הרכב הזה הבוקר, ושם לדברי הארגון בעצם הייתה תקיפה, ונהרגו אותם שבעה. צריך לומר, זה אירוע מאוד מאוד חריג, World Central Kitchen, ארגון בינלאומי, לא עם זיקה עזתית, גם לא אונרה, עם איזושהי זיקה פלסטינית, באמת ארגון הומניטרי מוכר, מוערך, שבשבועות האחרונים גם בעצם קיבל או הציעו לו את האפשרות להיות אחראי על כל עניין הסיוע הומניטרי שמגיע דרך הים.
אבל הוא נמצא בעזה כרגע, הוא נמצא בעזה בכלל בגלל המלחמה והצורך שלו, או הצורך בכלל לסייע שם, או שהוא בשגרה מסתובב שם?
להבנתי, הנוכחות מאוד התגברה, אני לא יודעת לומר אם לפני המלחמה לא הייתה בכלל שום נוכחות, אבל ודאי מאז המלחמה, ולא רק המלחמה, אלא ממש בשבועות האחרונים הוא בעצם נכנס בצורה יותר מסיבית לרצועה, בגלל בעצם הנתיב הימי, מה שנקרא, זאת אומרת הרצון להעביר סיוע לעזה דרך הים, והוא זה שבעצם לקח עליו את האחריות הזו, והתחיל להעביר גם באותם ספינות, וגם ממש בתוך הרצועה מהמזח הצף הזה שהקימו, לתוך מחסנים לחלוקת אוכל וכולי. ושוב, הפעולות האלה מוכרות לצהל, מתואמות עם צהל, ולכן זה אירוע מאוד מאוד חריג.
מתואמות במובן הזה, נורית, שצהל יודע כמה אנשים של הארגון נמצאים שם, איפה הם נמצאים, כלומר, הכל מתואם מולנו?
על פניו, כך זה אמור להיראות. זאת אומרת, גם בהודעה של הארגון זה נאמר, גם ברור שהפעילות הזו מתואמת עם צה"ל, כל הפעילות של ארגונים הומניטריים בעזה מתואמת עם צה"ל, ולכן, שאלה הגדולה היא מה באמת קרה פה? ברגע, מה קרה לשתי המכוניות האלה כשהם יצאו מהמחסן בדיר אל בלח? כאמור, לפי ההודעה של הארגון זו תקיפה של צה"ל.
כן, נורית, אנחנו רואים את, גם רותי רוסו, מוכרת כאן, עיתונאית האוכל, כותבת שמכירים את היא מכירה את האנשים האלה, הם חילקו איתם ביחד שני מיליון מנות אוכל כאן למפונים ולאנשים קשישים שלא הצליחו להתפנות גם מהנובה וגם מהקיבוצים, והיא מכירה חלק מהאנשים הללו. הפעילות שלו שם היא באותו מתווה שכל הזמן מדברים עליו, איך האוכל יגיע לפלסטינים מבלי שיבזז, וכל הסיפור של תקיפת המשלוחים הללו של הארגונים הבינלאומיים והמדינות שמביאות את המזון? זה מה שהוא עושה? כן. הוא לוקח את האוכל ופשוט מביא אותם למשפחות?
בגדול כן. זאת אומרת, הוא נכנס, הכניסה שלו לעניין הזה של חלוקת האוכל בצורה יותר מסיבית, בגלל הבעיה בעזה. בגלל שחלק ממה שראינו בשבועות האחרונים זה שלא משנה כמה מסעות נכנסות אם בסוף מי שתופס אותם הוא חמאס. בסדר, כן. עדיפויות שלו אחר, והוא גם עושה בהם ניצול ציני וכו'. כן. זה חלק מהסיבה שישראל רצתה שיכנסו ארגונים בינלאומיים, אגב, לא רק World Central Kitchen, הניסיון בשבועות האחרונים להכניס את ארגון המזונה עולמי שלו, זאת אומרת, ארגונים שאפשר, הייתי אומרת, יותר לסמוך עליהם בגדול, שיחלקו את הסיוע הומניטרי בצורה טובה לכל האוכלוסייה.
נורית, אנחנו רואים לתגובות...
ולכן הסיפור הזה באמת חריג.
כן, והחריגות שלו גם מביאה לתגובות מהעולם לא פשוטות עבור ישראל כבר בשעה האחרונה.
נכון, גם הבית הלבן לשנות בוקר דיבר על כך שישראל קוראים לישראל לחקור במהירות מה קרה, וגם העובדה שנהרגו פה אזרחים זרים, מביאה מהר מאוד, באופן די צפוי, תגובות. זאת אומרת, באוסטרליה, שמזכיר אזרחית אוסטרלית נהרגה שם, אז באוסטרליה הבהירו שהשגריר הישראלי יזומן לשיחה, שרוצים לראות קבלת לקיחת אחריות של ישראל על האירוע הזה. אני מניחה שהתגובות עוד ימשיכו, כי באמת גם הזהות של ההרוגים וגם התפקיד שהם עשו ברצועה מאוד מאוד שונה גם מטענות קודמות שהיו בעזה לפגיעה בסיום המתארית.
כן, ואולי צהל צריך להגיד לכל עולם שמדובר באזור מלחמה, ובסיטואציה כזו אנחנו פוגעים לא פעם לא רק באנשי ארגון בינלאומי כזה, אלא לצערנו גם בחיילים שלנו, ונהרגו על ידינו יותר משבעה חיילים שלנו במלחמה הזו, כי אזור מלחמה הוא אזור מסוכן.
אני אגיד את זה ככה, צהל צריך להגיד כמה שיותר מהר מה קרה,
כן.
כיוון שכרגע אנשים אחרים מדברים כשצהל לא מדבר.
כן, זה בערך מה שגיאור איילנד גם אמר בשעה הקודמת. נורית, תודה רבה לך.
פרסומת אחת וחזרנו.
שלום אמיר, מנכ״ל קבוצת פיננסים. ספר לי על מיכל וגיא.
מיכל וגיא לקחו משכנתה של 800 אלף שקל. כמו כן, היו להם הלוואות בסך של עוד 200 אלף שקל. בכל חודש הם החזירו סכום של 9,000 שקל, שזה מחצית ממה שהם מרוויחים. לאחר שמחזרנו וניצלנו תקנה של בנק ישראל, הם משלמים מדי חודש רק 4,500 שקלים, וזוכים לנשום קצת אוויר.
קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. גם אתם יכולים לחסוך. צלצלו לבדיקה חינם, כוכבית 2005.
יצחק בחר, אביו של יהודה זיכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה. יצחק, שלום.
שלום.
מה שלומך?
אני בסדר, מתאושש מניתוח בעין, אז קצת קשה לי לדבר, אבל היה לי כן חשוב לעלות לשידור, וככה באמת לענות לשאלות.
יש איזו התחלה של שגרת חיים חצי שנה אחרי?
יש, כן, יש התחלה, יש התחלות, ואפשר להגיד התחלות, כי כל פעם זה להתחיל מחדש. ויחד עם זה, כן, יש קושי, קושי גדול. שגרת חיים היא דבר שהרבה פעמים עוזר, אבל הרבה פעמים גם מכביד, וככה זה מין איזון שצריך למצוא אותו.
ספר לנו עליו, על יהודה.
יהודה, באמת יש הרבה מה להגיד, אבל כמו שבטח הרבה אנשים ראו בסרטון שלו שהוא שר לוקאי נשמה, ובסרטונים אחרים, הוא היה אדם מלא באהבה, מלא ברגש, מלא בשמחה, והוא היה אדם מאוד מרכזי בין החברים שלו. מאוד היה במקום כזה של לעזור ולתמוך ולזהות אנשים שצריכים מילה טובה, צריכים עידוד, ולהיות שם בשבילם. כן, אדם כזה שככה מרים את המורל, ובעצמו הוא גם מתמודד עם מצבים לא פשוטים, והיה לו תמיד ככה איזה מין יכולת לעלות ולשמור על
נגיד שאתם משפחה חרדית, ויהודה בחר בדרך שונה, נכון?
כן.
מה זה אומר?
זה אומר שבעצם אני יכול לספר איזה סיפור שהתרחש פעם כשהוא יצא עם קבוצה של חברים למין מדורה כזאת שבה הם שרו, ובחורה שאלה אותו את הדתי, אז הוא אמר לה לא. אחרי כמה רגעים היא שמעה אותו מברך שהכל נהיה בדברו, ככה בהתלהבות, אז אמרה, אבל אמרת שאתה לא דתי. אז הוא אמר לה, אני לא דתי, אני עובד את השם. הוא היה מעבר לתוויות, מעבר לניסיון להגביר אנשים בכל מיני צורות. וגם היחס שלו לאנשים היה בהתאם.
אבל הוא גדל איתכם, גדל כחרדי, באופן מסוים יצא בשאלה, לפחות במובן, נאמר, של חלק מקיום המצוות, ואתם חרדים, איך זה מתקבל בסביבה שלכם? איך התגובות, מעבר לאובדן הנורא, אתה יודע, לדואליות הזו?
אתה שואל על איך זה מתקבל עכשיו, אחרי האובדן?
כן,
או ש...
כן.
אני יכול להגיד גם, אני חושב שכל מי ש... כל המשפחות הדומות למשפחה שלנו יעידו על זה, שבאמת קיבלנו חיבוק מאוד גדול, לא היה שום... לא הייתה שום תחושה של אינוחות או הבדל, או העובדה שהוא לא היה חרדי והיה מיוחד כמו שהוא, זה לא מנע איתנו בכלל, לא מנע את התמיכה ואת ה... לא הרגשנו איתו.
אתם באותה שבת, מן הסתם שומרי שבת, ידעתם שהוא נמצא בכלל בנובה?
לא. לא ידענו, זה היה איזה מין תוכנית שאני לא יודע בדיוק מתי עלתה אצלו, אבל לא, לא, אני חושב שבימים הקרובים לנובה זה היה. והוא היה איתנו בסוכות חלק מהזמן, אבל הוא היה אדם ככה מאוד דינמי, והרבה פעמים היו מצבים שבהם הוא החליף תוכניות, ו... עשה הרבה דברים, ובדיוק באותה שבת הוא נסע מהצפון, הייתה ברית מילה ביום שישי אצל חברים, באיזה יישוב בצפון, אז הוא נסע משם.
ומתי אתם מבינים שמשהו לא בסדר?
או שהוא קשור לאירוע הזה שכולנו חווים?
אני הבנתי במוצאי שבת. מוצאי שבת.
איך?
אני במוצאי שבת פתחתי את הטלפון וראיתי שחברים ומשפחה מחפשים את יהודה. ואז התקשרה אליי אחת הבנות שלי ואמרה, סיפרה לי שהיה, בהתחלה היא אמרה פיגוע, כן, אז אני עוד לא הבנתי את המימדים של מה שהתרחש שם. היא אמרה פיגוע, היה פיגוע ויהודה לא עונה. אני הייתי, ככה הרגשתי דאגה ופחד, אבל עדיין ככה ניסיתי לעודד את עצמי, שבעצם יש בלגן, ובטח קשה לענות, ואולי אין קליטה, אבל באמת ככל שהזמן עבר, ומוצאי שבת באופן... בטלפונים, חיפשנו אותו במחלקות של בתי חולים, ואחרי זה ביום ראשון גם כן הלכנו לחפש. בהמשך השבוע גם ירדתי פעמיים לשטח לחפש אותו.
כי לא צריכת לקבל תשובה מאף אחד?
כן, לא היו תשובות.
אז איך מחפשים בשטח?
פשוט אני חיפשתי אנשים עם נשק ועם רכב 4x4, מצאתי אחרי הרבה זמן של חיפושים בקבוצות וואטסאפ, אנשים שהתנדבו, ירדו איתי, והמשטרה והצבא ישרו לנו.
זה קורה ביום ראשון?
לא, זה היה ביום שלישי.
ביום שלישי, שאתם נוסעים למקום של המסיבה ושם מחפשים בשטח?
לא בדיוק המקום של הסיבה, אלא מקום שבו היה האיכון האחרון של הטלפון שלו.
שהיה איפה?
זה היה בנחל הבשור, שזה היה אולי שעה ומשהו הליכה מהמסיבה, אבל היו אנשים שברחו לשם, ופשוט הלכתי לחפש לפי האיכון.
אתה יודע שהוא ברח לשם? אתה יודע מה הסיפור שלו? מה קרה לו שם?
כנראה שזה היה טעות באיכון, או ש... או שאולי מישהו לקח את הטלפון לשם, הטלפון לא נמצא. ובעצם הסיפור, אנחנו יודעים את הסיפור, בעצם הם נסעו שלושה ברכב, הם חיכו זמן מסוים שם, ואז בסביבות השעה 8 הם עלו על רכב, הוא וחבר שלו איציק רבי, והם לקחו איתם מישהי בשם אביגייל, והתחילו לברוח, ובעצם אביגייל ניצלה, והיא סיפרה לנו, היא סיפרה מה קרה.
מתי גיליתם או מתי קיבלתם את הבשורה שיהודה נרצח?
ביום חמישי בערב.
חמישה ימים אחרי.
כן, כן, כן.
ומה אביגייל מספרת עד כמה שאתה יכול לשתף על מה, מה קרה?
היא סיפרה, הם התעכבו שם, ויהודה גם, כמו שהוא היה הרבה פעמים עושה, הוא ככה דאג לאחרים, הוא הרגיע איזה מישהי שהייתה בפאניקה, ועזר לה למצוא את הנעליים, ודרך אגב, מישהי שאחרי זה בזכות זה היא נקלה, כי היא ברחה במשך כמה שעות בריצה בשדות. בערך בשמונה ועשרה, הם היו כבר בנסיעה, את אותה אחד שהוא מצא את הנעליים, הוא שלח לה הודעה אם הם עדיין בשטח, היא אמרה שכן, הוא אמר שגם הם. הוא אמר שפע, הוא כתב ככה, שפע גדול, אנחנו כן, בשטח, היה לו איזה ביטוי כזה, שפע גדול של סיוק.
שפע גדול.
כן, 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 הוא בעצם ביטוי של להודות, הבעיה, הוא היה, כן, הוא היה ככה תמיד מין אופטימיות ועוד היה.
אז אולי אני עוצר אותך רגע בדיוק בקטע הזה של הודיה, של שפע, כדי לחזור למשהו שהזכרת קודם. יהודה השאיר לכם כמזכרת, בלי לדעת שהוא משאיר מזכרת, סרטון מרטיט לב, שהוא מצלם את עצמו בדרך למסיבה, נוהג ברכב, ושר אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, אתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני. כנראה זמן קצר לפני שהוא נרצח. בוא נשמע רגע.
אתה ממני כן. לחברה בלעתי לבוא, כן, זה שיר של להקת אלמה, שמאוד אהבנו לשמוע, והוא שמע את זה באותו זמן ברכב, ומישהו שלח לו, חבר טוב, שלח לו בקשה, אמר לו, יהודה, אני ביום קשה, שלח לי אנרגיות טובות.
אז בוא נשמע רגע את האנרגיות הטובות האלה של יהודה, שנייה.
מה שנתת לבי תאוריי אלוהיי נשמה שנתת בי
תאוריי. מה חשבת כשראית את הסרטון הזה?
מה חשבתי? שזה מין כמו איזה מתנת פרידה שיהודה בא, כאילו משהו בא, משהו בו, הנשמה שלו, ככה הוא יודע לקראת מה הוא הולך, הוא שר לקראת מה שעומד לקרות. זה שירה של עידוד, של אמונה.
ושל מישהו שחי בין עולמות. לא?
כן, כן, באופן חיצוני זה ככה, הוא חי בין עולמות, אבל בפנים הוא היה ככה פנימית, הוא היה מאוד, אדם מאוד מחובר. כלומר, זה שהוא היה, שהוא עזב את החינוך הדתי חרדי וכל זה, זה לא הפך אותו לאדם שהוא באמת חצוי. כלומר, כן, זה קשה אולי להסביר למי שלא מכיר, כן, זה לא הקטגוריות והסטיגמות הן לא יכולות להסביר את זה.
כן, בדרך כלל אנחנו רגילים שזה בינארי. מי שחוזר בתשובה זה 100%, ומי שחוזר בשאלה לא רוצה יותר לראות פירור של דת.
אז אני חוזר בהקשר הזה לשאלה ששאל אותך מואב לפני זה. זאת התמודדות אחרת כשאתה חי, אתה בעולם חרדי והילד נרצח כשהוא בילה במסיבה בשמחת תורה, זה עניין?
אני אגיד לך, גם השאלה מה זה עולם חרדי, זה גם לא בינארי, ואני חי בסביבה שהיא מאוד חמה ומחבקת וליברלית, אז לא, מבחינתי ומבחינת המשפחה שלי זה לא, זה לא עניין. אני תאר לעצמי שיש מקומות שבהם זה מעורר הרבה יותר אינוחות, אבל אנחנו לא חווים את זה.
כן, קראנו את הסיפור שלכם בכתבה של ריקי רט במקור ראשון, והגעתם גם אל הכתבה הזו עם עוד משפחות שדומות לכם, חוזרים מתשובה, חרדים, עם ילדים שבחרו דרך אחרת ונרצחו שם במסיבה הזו. זה, יש לכם קשר עם עוד משפחות כאלה? זה מחבר קווי הדמיון האלה? בנסיבות האלה, עם האסון הזה?
כן, קודם כל יש את הקשר עם החבר שלו, עם ההורים של החבר שלו, יצחק לוי, זכרונו לברכה, שבעצם גם כן היה איתו, ונהרג ממש כמה שניות אחריו. לא הכרנו אותו ואותם, אבל זה חיבר בינינו. ויש עוד משפחות, יש ארגון מקסים בשם ארגון נאווה, שמקיים כל מיני פעילויות, ערבים, ובהם אנחנו נפגשים. כן, אז יש קשר ויש הרגשה של תמיכה משותפת, החיבור
כן.
עוזר.
יצחק בחר, אביו של יהודה, זיכרונו לברכה, תודה רבה לך ושלא תדעו עוד צער.
אמן, אמן, בשורות טובות.
לכם
ולכל עם ישראל.
תודה.
תודה. סולימאן מסוודה, כתבנו המדיני, שלום.
שלום, שלום.
מה חדש בענייני מסע ומתן עם חמאס?
יש דברים שקורים שם בימים האחרונים, במיוחד אתמול, כאשר המשלחת ששוהה שם בקהיר וכבר שוהה כמה ימים, משלחת של אנשי מוסד, שבק וצה, אני רוצה להזכיר שכבר מיום ראשון נמצאת בקהיר, מציגה אתמול בפני המתווכות הצעה חדשה לגבי מה שקורה למעשה במסע ומתן לשחרור חטופים, במיוחד בסוגיה שאנחנו מדברים עליה כאן כל הזמן, והיא החזרת התושבים לצפון רצועת עזה. הנושא שלמעשה תוקע את המסע ומתן, לא רק המס לא מחזיר תשובה חיובית, אלא כי באמת הוא רוצה לראות דברים הרבה יותר שונים בהקשר הזה. וההצעה החדשה של ישראל כן מראה סוג של עוד גמישות, הייתי אומר, בהקשר הזה של החזרת התושבים לצפון הרצועה.
שאומרת עכשיו, מה ההצעה הנוכחית?
אז זהו, מתמת צנזורה, אי אפשר להגיד בדיוק מה ההתגמשות, אבל אני סתם יכול להגיד לך במה אפשר להתגמש.
סולימאן, תגיד משהו. הצנזורה אוסרת עלינו לדווח על הצעה שאנחנו העברנו אתמול לחמאס.
נכון, וזה לא, האמת שזה לא חדש גם, זה ככה מתחילת המסע ומתן, כל דבר כזה מבחינתם הוא מאוד רגיש, יכול לפגוע במסע ומתן.
זה לא, זה לא מידע על הדיונים הפנימיים בתוך ישראל, מה כדאי להציע. זה
נכון,
הצעה שאתמול
נכון,
כבר החמאס, זה, אתמול החמאס כבר, החמאס כבר אתמול יודע את זה, ואני וקלמן לא. כי אתה לא יכול לדבר איתנו על זה.
אני מסכים איתך. סומכת על חמאס יותר מה שהיא סומכת עליך.
אני מסכים איתך לגמרי, ולצערנו לפעמים אנחנו צריכים לחכות שזה יתפרסם בתקשורת בינלאומית, כדי שאנחנו נוכל לצטט את התקשורת הבינלאומית. זה למשל, כמו אתמול, התקיפה בסוריה, שצריך לחכות לניו יורק טיימס, ששם בכירי צה"ל אומרים להם שזה ישראל, ואז אנחנו יכולים להגיד שזה ישראל. בשורה התחתונה, תראו, יש דברים שלא רוצה להגיד ניתן להתגמש בהם, אבל מה באמת ניתן להתגמש? למשל, כמה תושבים יכולים לחזור לצפון? איזה סוגים של תושבים? ילדים, נשים, גברים בגילאים מסוימים? אני סתם זרוק דוגמה, המסדרון הזה שמדברים עליו, שצהל יושב עליו, כמובן שהגמישות אומרת, לא אומרת שצהל יעזוב אותה לגמרי, אבל האם אתה מכניס אותם מכמה נקודות בנרכז הזה, או רק מנקודה אחת שרק צהל יושב עליה? אני סתם זרק לדוגמאות עכשיו. ואלה הדברים שבאמת נדונים עכשיו.
סולימאן, בקיצור, סולימאן, אני רק רוצה להבין, בלי להיות אפילו שיפוטי, בסדר?
כן.
שחרור 40 החטופים, הנשים, הילדים והקשישים והפצועים, עומד על הוויכוח האם נאפשר 2,000 פלסטינים ביום לעבור חזרה לצפון, או 5,000 ביום, או 8,000 ביום. זה, אם נסכים על זה, יש שחרור, ופה את זה אי אפשר לפתור, ולכן הם עדיין בשבי?
באופן עקרוני, התשובה היא כן. הבעיה הזאת, המסע ומתן לא תקוע לא בעניין הסיוע ההומניטרי וכמה הסיוע ההומניטרי ייכנס, בטח לא בעניין האסירים שאומרים לנו כאן בישראל, זה לא כל כך מעניין את חמאס, והאמת שמה זה מעניין את חמאס זה להחזיר את תושבים לצפון הרצועה ולהפסיק את המלחמה, וישראל לא מתחייבת להפסיק את המלחמה.
ובעניין של החזרת האנשים צפונה, הוויכוח הוא רק על המספר, או גם על האם הם יעברו בידוק של ישראל, או ש... הדרישה של חמאס שבכלל לא נבדוק מי עובר צפונה.
ישראל מתעקשת שמי שעובר יעבור בידוק, ולא יהיה מצב, מה שאני שומע, שלא יהיה בידוק של אנשים שחוזרים צפונה, מהטעם הפשוט, שזה מנוף לחץ מאוד מאוד גדול. אתה לא רוצה שלמשל אנשי חמאס יחזרו. אני עכשיו שוב זורק דוגמה שאני חושב עליה כרגע, אתה לא רוצה למשל שמשפחות של אנשי חמאס יחזרו, כי אתה רוצה שזה יהיה איזשהו מנוף לחץ או קלף מיקוח מולם. אלה הדברים שנידונים כרגע, ולשאלתך, האם הנושא הזה הוא זה שתוקע את המסע ומתן ומונע החזרת חטופים לכאן? אז התשובה בעיקרון היא כן.
כי בעיקר אתה לא רוצה שאירוע שיפה יהיה אירוע של כל צפון הרצועה, כאילו כל מה שעשינו יימחק, כי כולם יחזרו בחזרה... אולי אפילו עם הנשק שלהם עם הכל, ואנחנו נתחיל את המשחק מההתחלה.
אבל רגע, אבל רגע, חברים, רגע, שנייה. לא, אבל רגע, סולימן, רגע, שנייה, קלמן. קודם כל, גם אם כשניכנס לרפיח, בדרך כלל היחס הוא שאנחנו מחסלים חצי מהכוח הלוחם. יש שם 8,000, ירדו ל-4,000. ואז מה? נשאר שם השנים? לא. נצא, מתישהו הם יחזרו לאנשהו? מה?
למה אתה אומר לא?
לא, מה?
אמרת, נשאר שם שנים? לא.
ראש הממשלה אומר שהוא לא רוצה להישאר בשלטון צבאי שינהל שם את החיים. הוא רוצה חופש פעולה צבאי, אבל מה יעשו כל אותם 5,000, 6,000 לוחמי חמאס שנשארו בחיים וישארו בחיים גם אחרי רפיח? אתה לא תחסל את החמאסניק האחרון.
נו.
נו, אז אם אין כתובת שם שלוקחת העניינים לידיים...
אז צריך להחזיר את הכל לשישה באוקטובר?
לא, מה תעשה? אין בעיה. אתה רוצה שם שלטון צבאי עכשיו 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה?
נמשיך להילחם במקום אחר מקום, בלי להחזיר אותם אחורה, למקום שהיית בו כדי לא להפוך את אירוע שיפה לאירוע של כל צפון הרצועה.
אבל כל...
לא נעים לי להגיד לכם, אבל חמאס עדיין שולט בצורה כזו או אחרת בצפון הרצועה.
מאוד יותר חמור.
אנחנו רואים את זה כשצהל נאלץ לחזור לשיפה בפעם השנייה.
נכון, אבל... זה רק מעצים את העניין, אז להוסיף לשם עוד...
לא, אבל גם, סולימן, תקן אותי אם אני טועה, גם לפי דוקטרינת גלנט נתניהו, אחרי שנכנסים לרפיח ומפרקים את הגדודים, שזה אומר בסך הכל חיסול חצי מהכוח הלוחם שלהם, במקום 8,000 יישארו 4,000, אז עוברים לשלב ג'
אתה לא מפריד את חמאס לגמרי, נכון.
לא, קלמן, עוברים לשלב ג' שזה כמו שעשית באחרי חומת מגן משטחים, כמו היום בשכם וג'נין. אתה לא שולט בתוכו, אתה נכנס כשיש מודיעין. אז בכל מקרה הם יחזרו לאנשהו.
כן, אתה לא...
אתה נגעת בדיוק בליבת הוויכוח בקבינט.
אבל כשאתה נמצא בכפר עזה או כשאתה נמצא בתוך הרצועה?
לא משנה איפה, הם יחזרו. הם יחזרו.
אבל אם אתה נמצא בפנים זה נראה אחרת.
אז אתה מוכן שהם יחזרו כולם ותהיה בפנים? אתה הרגע אמרת שאי אפשר לאפשר את זה.
לא, שאלה מה ואיפה?
בסופו של דבר, יהיו משהו כמו 8,000 אנשי חמאס שישארו בחיים אחרי רפיח. אין שאיפה להישאר בתוך הערים עד שתחסל את החורים.
טוב, אנחנו די בלופ, אז מכיוון שהזכרנו את גלנט פה בהקשר הזה, אז בואו ננסה רגע לדבר דקה על האיש, כי אנחנו מדברים הרבה מאוד על העמדה של נתניהו ועל העמדות של גנץ ואייזנקוט מהצד השני. איפה יואב גלנט, שהוא איש לא בלתי חשוב, שר הביטחון שלנו בדיונים האלה?
על גלנט אפשר לדבר באמת במשך כל התוכנית, אבל אם אני יכול להגיד לכם בקליפת אגוז איפה הוא עומד, הוא לא באמת שונה בהרבה מנתניהו. כלומר, העמדה שלו היא, אני רוצה להגיד, כמעט זהה לנתניהו בהקשר הזה של חזרה לצפון רצועת עזה. הוא כמובן, כולם שם רוצים עסקה. אבל גם הוא אומר, והוא גם משתמש בטיעונים שאתם משתמשים בהם גם כרגע, שחזרה גדולה של אנשי חמאס או מקורביהם לצפון הרצועה, זה פוגע בהמשך המסע ומתן. זה דבר שיכול לפגוע גם בהצלחות האסטרטגיות של צהל בצפון הרצועה. ולכן הוא לא מסכים לדברים שלמשל גדי אייזנקוט ובני גנץ מסכימים אליהם. מהצד השני, גנץ ואייזנקוט אומרים בדיוק כמו, זה גם טענות שהשתמשנו בהם כרגע, שכבר יש בצפון הרצועה אנשי חמאס שכבר שולטים, שאנחנו רואים שצהל חזר לשיפה, שהוא יחזור עוד פעם, אבל בשורה התחתונה, אם אתה שואל על עמדת יואב גלנט, אם הייתי רוצה לדרג בקבינט מי הכי נציג שם, אז מספר אחד הוא ראש הממשלה, מספר שתיים זה באמת גלנט, ולרוב העמדות שם בהקשר הזה לא שונות אחד מהשני.
אנחנו כאן והגענו לתחום החוץ, שאני שומע פה ושם שאתה שולח ידך בו.
חוטה בכתיבה.
חוטה בחוץ. מה קורה בחוץ?
אל תשאל, קוראים המון דברים, אבל מה שמאוד מאוד תופס ככה את תשומת הלב בעולם, והאמת שגם בישראל זה קטע, זה בחירות בטורקיה, לא הבחירות לנשיאות, בחירות מוניציפליות.
אבל האמת שבטורקיה, בטח אצלנו כשמדברים על זה, אבל גם בטורקיה, ראיתי אתמול את הכתבה אצלנו במהדורה, יש שם תחושה כאילו מתייחסים שם אל הבחירות המוניציפליות, כאילו הן בחירות לנשיאות.
נכון. תשאל למה?
למה?
או? בוא נדבר עם מי שיודעת, פרופסור מירי שפר מוסנזון, שלום.
שלום.
בוקר טוב.
מומחית לטורקיה. רק נגיד, לפני השאלה למה זה חשוב, שמפלגתו של ארדואן, הקפה, נוחלת הפסד בבחירות בערים המרכזיות בטורקיה, באיסטנבול, ראש העיר מהאופוזיציה ממשיך, זכה בכהונה נוספת, כך גם באנקרה ובערים גדולות נוספות. והשאלה, כמו ששאל קלמן, היא למה זה בעצם חשוב, למה זה אומר משהו על עוצמת שלטונו של ארדואן כנשיא טורקיה?
קודם כל זה באמת אומר משתי סיבות. האחת, בטורקיה המפלגות המקומיות מזוהות אחת לאחת עם המפלגות הכלליות. כך שברור שכשמישהו משלשל לקלפי בבחירות המקומיות, בטח כזה או אחר, הוא יודע לאיזו מפלגה, ויש בכך איזושהי אמירה כללית. אבל יש כאן משהו נוסף. גם הפרשנים בטורקיה מדברים בעיתונות ובתקשורת האחרים על כך שהפעם הבוחר אמר משהו גם ברמה הכללית. כך שזה לא רק פרשנות שלנו, אלא גם הם עצמם אומרים את זה.
אז יש המון שאלות לשאול על זה. קודם כל, למה מישהו תושב איסטנבול, מעניין אותו אם הראש העיר הוא מהמפלגה של ארדואן או לא, לא יותר מעניין אותו שידאג לפנות הזבל ולתת שירותי בריאות וחינוך טובים לילד שלו?
השאלה אם הדברים הללו לא קשורים. ובוודאי שטורקיה, שכל כך משופעת במשך שנים רבות, הבחירה למשל באיסטנבול או באנקרה או בכל אחת מהערים הגדולות לבחור מישהו מהאופוזיציה, זאת במפורש גם אמירה שהיא לא רק מי מפנה יותר טוב את הזבל, אלא גם אמירה לגבי המרחב הציבורי, האם אני רוצה עיר שמתנהלת בצורה יותר ליברלית או יותר מסורתית מוסלמית, הדברים הללו במפורש משולבים. וכשאנחנו רואים את המגמה שהתחילה לפני 5 שנים, כאשר פעם ראשונה באמת באיסטנבול עלה ראש עירייה מהאופוזיציה, ועכשיו זכה פעם שנייה, כלומר זה לא היה קוריוז, זה לא היה חד פעמי. ובאמצע, בקיץ, כבר לפני, נראה מזמן, אבל בקיץ שארדואן זכה בבחירות לנשיאות, הוא הצליח, אבל הוא היה צריך פעם ראשונה לעבור דרך סיבוב שני. כשאנחנו מחברים את כל הנקודות על הקו הזה, במפורש רואים מגמה, וכל הפרשנים בטורקיה מדברים על כך שזה מרמז, יותר מרמז, זה מראה שיש בהחלט כרסום בכוח של המפלגה ובארדואן עצמו. אגב, בבחירות הללו לא רק המפלגה של ארדואן, אלא גם אחת השותפות שלו לקואליציה. כלומר, ברור שיש כאן איזשהו מסר שהוא מאוד משמעותי ונרחב.
פרופסור שפר, נגיד באמת שזה, שאנשים בוחרים גם לפי הזהות המפלגתית של ראש העיר שלהם, וזה לשלוח מסר לארדואן. והאופוזיציה מתחזקת בערים הגדולות ביותר בטורקיה. מה הנושא שסביבו מתבצעת הבחירה הזאת? ממה לא מרוצים מארדואן? מה הנושאים שעל סדר היום? אם זה כלכלה, אם זה אורח החיים הדתי או לא דתי, אם זה ישראל ומדיניות חוץ?
אז קודם כל נאמר בבחירות הללו זה כרסום לא רק בערים הגדולות, אלא רואים את הגוש של מפלגות האופוזיציה גדל ומתחיל להיכנס גם למרחבים הפחות עירוניים, היותר מסורתיים, אלה שהיו תומכים, חלק מהתומכים המסורתיים של ארדואן. אז זה לא רק ערים ולא רק ערים גדולות. לגבי הנושא העיקרי, זה בעיקר הכלכלי. האינפלציה בטורקיה עומדת באופן רשמי על 70% או 80%, וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, פגיעה בפנסיות, אנשים מרגישים את ביום יום שלהם, וזה מאוד משמעותי. חלק מהאנשים הללו היו תומכיו של ארדואן, הוא עלה בהצלחה כזו בראשית שנות ה-2000 בדיוק על הטיקט הזה, הכלכלי.
אני רוצה רגע לשאול שאלה כישראלי, את ארדואן אנחנו מכירים, אנחנו לא אוהבים אותו, הוא לא אוהב אותנו. ראיתי את הציוט של השר ישראל כץ, שממנו ניתן היה להבין שהקבוצה המנצחת היא ממש משלנו לגמרי. מי הם החבר'ה האלה?
אז קודם כל, תמיד הולכים ומסתכלים על הזווית הישראלית.
כי אנחנו ישראלים.
בוודאי, אבל אנחנו לא בהכרח במוקד, ולא בהכרח הייתי מחכה לכך שארדואן ייפול בחר או מחרתיים.
זהו, נגיד, איקרמי מאמולו, ראש עיריית איסטנבול, שזכה בכהונה נוספת, שהוא תמיד מדובר עליו, שאולי הוא כן יצליח לסחוף את האופוזיציה לניצחון על ארדואן, הוא גם לא איזה ציוני גדול או חובב ישראל.
בדיוק, זאת אומרת, מהבחינה הזו, בוודאי, גם אם אין הסכמה בטורקיה על הרטוריקה ביחס לישראל, ואולי, ולא אולי, יש הבדלים בין הגישות השונות, אבל תחושות קשות של, נקרא לזה, הטורקיה ממוצע ברחוב ובמפלגות השונות, כן, הם, יש להם קושי גדול מאוד, והם אינם תומכים בישראל כרגע, בוודאי.
פרופסור מירי שפר, מומחית לטורקיה, אוניברסיטת תל אביב.
מירי שפר, מוסינזון.
מוסינזון.
למה אתה מוריד את המוסינזון? תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה, ביי וביי.
איך אמרת, קוראים למנצח שם בזה?
איקרם אימאם אולו.
מה זה אימאם אולו?
אולו זה בן של. כל החבר'ה אצלם תמיד שבו שאולו, אימאם אולו. אז זה בן של, מה זה אימאם? בן האימאם כנראה, אני יודע. נראה לי. מה זה רג'יפ? טייפ.
נו, מה זה?
אגב, אתה אוהד מקבי, נכון? זוכר שהיה שחקן טורקי ארדוגן? זוכר? ובעצם ארדואן.
כן.
אבל הם כותבים עם ג'י, אז תמיד קראנו לו ארדוגן. טוב, עד כאן פינת מקבי תל אביב וקבוצות הטורקיות.
רגע, נגמר לנו הזמן, אז בוא נגיד מהר תודה רבה לנדב רוזמן, נדב רוזמן, צבאי ארז, נילוביצקי וחיים זקן.